שלום, כאן אופר ליברגל.
כאן פבלו טין, ונמצא איתנו נחמן אינגבר, שלום נחמן.
שלום וברכה.
ודיברנו שבוע שעבר על ז'אן דארק, ואנחנו עוברים לדעתי מבחינה קולנועית להפך הגמור לנפוליאון.
כן, אכן ההפך הגמור זה סרט של אדם שהולך על המקסימום, מקסימום של אירועים, מקסימום של ניצבים, מקסימום של אתרי צילום, מקסימום של המצאות חדשניות שהופכות את הצפייה בנפוליאון לאירוע, כמעט הייתי אומר חגיגי, כי אתה אומר לעצמך, איזה רעיונות עוד יעלו לו בהמשך הסרט, איזה תפיסות קולנועיות הוא יחדש בכל אחת מן הסצנות שאותם הוא מצלם. צריך לציין שזה סרט גדול גם מבחינת היקפו. הוא עורך למעלה מ-4 וחצי, 5 שעות.
הוא צילם אותו גם 3 שנים?
הוא צילם אותו 3 שנים. באותו מצב של רעיעות פיננסית, שבו הכסף היה נגמר והוא היה צריך להשיג כסף נוסף. ובעריכה הסופית הוא מגיע לסרט שבדרך כלל מוקרן בשני המשכים של 2.5 כמעט כל המשך. וכמו שאמרתי, הוא ממציא את הקולנוע מחדש. זה לא חוכמה להמציא את הקולנוע מחדש כשאתה נמצא בשנים הראשונות לקיומו של קולנוע. אתה כל הזמן שואל את עצמך מה עוד אפשר לעשות ומה עוד אפשר לעשות. ואני רוצה לציין את הבית הזה כבית מאוד מאוד מרכזי בתקופה ההיא. זאת אומרת, תחשוב על זה שב-1925, בו הוא מתחיל לצלם את הסרט, הקולנוע הוא בן 30. הוא בן 30. יש בסך הכל 30 שנות היסטוריה לפניו. והקולנוע הגיע להישגים גדולים מאוד ב-30 השנים האלה. אבל אתה אומר לעצמך, ב-30 שנה הם קפצו והגיעו למקום הזה, אז בואו נמשיך את זה ונמשיך את זה ונמשיך את זה. יותר מזה, גם כשאתה חושב על אנשים שנכנסו לקולנוע, כשהקולנוע כבר התחיל להיות משמעותי, הבל גנס, שזה הבמאי של הסרט נפוליאון, נכנס לקולנוע בשנת 1913. בשנת 1913 הקולנוע הוא בדיוק בין 18 שנים. סך הכל 18 שנים. כך שאפשר להגיד שבמונחים של דורות, זה הדור השני של הקולנוע, כן? 18 שנים. ובתקופתו עוד ממציאים, כל הזמן ממציאים, בעיקר הממציא הגדול של הקולנוע, D.W. גריפית, שעובד בארצות הברית. ולכן הצורך הזה כל פעם לחדש, לחדש הוא חזק אצלו. אנחנו כבר יצאנו לדבר בדיונים האלה על המושג יצירתיות ועל המושג זקנה. אתה הרבה יותר יצירתי, אני חושב, בחלק הראשון לחייך, מאשר בחלק השני לחייך.
אלא אם כן אתה הנקה.
אלא אם כן אתה הנקה. בדרך כלל בחלק השני לחייך אנשים לא לוקחים סיכונים ונצמדים למה שהם יודעים לעשות. אבל אני חושב שהחלק הראשון של החיים הוא סער ופרץ, ואצל אבל גנץ זה יותר מאשר מכל במאי אחר. הוא הולך על הכל, זאת אומרת, כל דבר הוא מפרק אותו לגורמים שלו ושואל איך אני אעשה את זה בצורה שאיש עוד לא עשה את זה קודם. ולכן הסרט נפוליאון הוא מעין אוצר גנוז, מעין מערת אלאדין, שיש בו את הכל. וכל דבר שאתה חושב שאתה הולך לחדש, יש בסרט הזה. הסרט הזה נעשה לפני כמעט 100 שנה, 90 שנה או משהו כזה. והיכולת של האנשים האלה לחדש היא הדבר שהכי מדהים אותי. תן לי עוד שנייה אחת, למרות שזה נשמע טיפ-טיפה כמו הרצאה, שאני אגיד על הסרט. מי שהתחבר לסרט הזה, אחרי שהוא נשכח לחלוטין, היה המגלומן של ימינו בקולנוע, פרנסיס פורד קופולה. הוא לקח את הסרט הזה בעיקר בגלל אבא שלו, שהיה מנצח תזמורת סימפונית, וגם מלחין, שכתב מוזיקה גם לסרטים. והוא רצה שהסרט הזה יוצג כמו שהוא הוצג בקולנוע אילם. היינו עם תזמורת סימפונית מלאה, והכבוד לנצח ולכתוב חלק מהמוזיקה ניתן לאבא שלו, לאבא של פרנסיס פורד קופולה. וכדי לציין את הערך המגלומני של הסרט הזה, הקרנת הבכורה שלו הייתה בסנטרל פארק בניו יורק, תחת כיפת השמיים, בליל קיץ, נעים מאוד, ועשרות אלפי צופים בהקרנה אחת. ההצלחה הייתה כל כך גדולה. אני מדבר על שנות ה-70, לא על הימים ההם, שאחר כך זה הועתק לפריז, המקום הטבעי להציג את הסרט הזה, ואלה מאיתנו שמכירים את פריז, המגלומניה של קופולה הולכת לכיכר הקונקורד, שהוא אחד הכיכרות הכי גדולים בעולם, ושם הוא עושה את ההקרנה עם תזמורת חיה, בלונדון בהייד פארק, שוב הקרנה של עשרות אלפי אנשים על מסכי ענק, אתה יודע, אירוע כזה, ופתאום האנשים שרואים את הסרטים האלה אומרים לך, מה? דבר כזה לפני 50 שנה? איך? איך דבר כזה אפשרי? למרות השחור לבן. וזה גם לא מדויק שזה שחור לבן, כי בין הדברים, בדיוק, כי בין הדברים שעשה בלגן זה גם ניסיונות בצבע. ובארץ זה היה בהיכל התרבות, 3,000 איש, עד כמה שאני זוכר, 6 הקרנות. בהיכל התרבות, זאת אומרת מינימום 18,000 איש בישראל.
וזאת הייתה הפעם הראשונה שראית.
זאת הייתה הפעם הראשונה שאני ראיתי את הסרט הזה.
זה באמת הייתה לך חוויה עם תזמורת בחי ועם...
התזמורת בחי נתנה את החוויה, כי זה היה תזמורת של 90-100 נגנים. אני זוכר עד היום, זה תזמורת רשות השידור, הסימפונית ירושלים, כי הפילרמונית שלנו ראתה בזה פחיתות כבוד, לא הופיעה ב... בסרט, אבל תדמיין לעצמך את היכל התרבות, אין שם מקום לשלושת מסכי ענק, ובלי שלושת מסכי ענק הסרט הזה לא עובד, או נגיד אחרת, הוא עובד פחות טוב.
דקות הסיום של הסרט.
דקות הסיום, בהייד פארק היה את זה, בקונקורד היה את זה, אתה מתאר לעצמך שלושה מסכים, אחד ליד השני, כל מסך הרוחב שלו הוא משהו כמו 100 מטר, מסך של 300 מטר, מי היה מדמיין דבר כזה?
זה מה שאני רואה את הסרט בטלוויזיה או ב-DVD, וזה מגיע לקראת הסוף, זה מאוד רגע שהעולם גדל, ממש כמו פשוט שהעולם מצטמצם.
כן, זאת אומרת, תסבירו את זה בצורה למי שלא מקשיב.
מסך הטלוויזיה הוא מוגבל בהיקפים שלו.
לא, אבל מה שעשה בלגן זה שיש שלושה מסכים צמודים אחד לשני, שאתה חלק מהסרט רואה את זה במסך האמצעי.
כל הסרט הוא מסך האמצעי, ובדקות הסיום, שתי המסכים ליד נותנים לך פנורמה.
פנורמה, כן. Okay, שהוא גם, הוא לפעמים, לא פנורמה, לפעמים שלוש לא... תמונות במקביל, לפעמים מחובר.
זה כמו ציורים בכנסיות.
נכון. וזה ההתחלה של עולם אחר, צריך לציין, כי אבל גנץ היה ממזר בין ממזר בין ממזר. באמת, אישיות מיוחדת במינה. והוא רצה לתאר בפני הצרפתים בשנות ה-20 את נפוליאון הגדול. ונפוליאון היה נורא נורא קטן בסוף ימיו. הוא הוגלה פעמיים לשני איים, השני היה עוד יותר רחוק מאשר הראשון, ונתנו לו שם מרחב מחיה מצומצם בחדר ובית סוהר. כן. זה הסוף של נפוליאון, אדם שמצטמצם בחדר של בית סוהר. ואת הסיפור הזה הוא לא רצה לספר. הוא גם לא רצה לספר את הסיפור על הכישלון הקולוסלי של נפוליאון ברוסיה. הגנרל חורף ניצח אותו, כמו שיותר מאוחר הוא ינצח את היטלר, ברוך השם יום יום. אבל הוא ניצח גם את נפוליאון, ולכן זה כישלון. הוא יכול היה להפסיק את הסיפור של נפוליאון בכל רגע, והוא בחר להפסיק אותו בניצחון הראשון של נפוליאון. הקטעים שדיברנו עליהם, של שלושה מסכים, פתאום המסך האחד, שעוסק בבן אדם רגיל, בן אדם רגיל מסך אחד. אבל האיש הזה הופך להיות לאימפרטור, לשליט של אירופה כולה. אז הוא עובר לשלושה מסכים,
שגם כל, באיזשהו שלב כל מסך יש לו צבע, כחול לבן אדום,
הדגל
של צרפת מול העיניים שלך.
אופר הזכיר את עניין הטריפטיק, בעיניי זה הדבר הכי הכי מקורי ביצירה של הבלגנץ, כי טריפטיק, אותו מזבח, נגיד, שמצוי בהמון המון כנסיות מהביניים ומהרנסן, כשפותחים את הדלתות, אתה מגלה תמונה בתוך הארון ותמונה בשתי הדלתות הנפתחות, שזה מקביל לשלושה מסכים שונים. הרהיט עצמו, דלת באורך של הרהיט כולו, ודלת שנייה באורך של הרהיט כולו. ואתה מקבל בעצם שלושה מסכים בקולנוע. והנפלא בציורים של המזבחות האלה, בטריפטיקים האלה, זה שאתה יכול לקחת ציור אחד ולהמשיך אותו לכל אורכו, ואתה יכול לחלק את הציור הזה לשלושה. אני תמיד מביא את הדוגמה...
שאתה עושה סיפור.
אני תמיד מביא את הדוגמה של צליבתו של ישו, כי הם בדרך כלל תיארו את צליבתו של ישו. בפנים, בתוך הארון, הם מציירים קלוז-אפ של הצליבה. ישו על הצלב, עם גיא בן הינום, או איפה שזה לא היה, מאחוריו. בציור החיצוני על הדלת, יש את כל ירושלים, בלונג שוט, כן? שמתארת את הצליבה מרחוק. ואז אתה רואה את הקהל, אתה רואה את השומרים הרומאים, מעין לונג שוט של הקלוז-אפ. ובדלת השנייה יש מידיום שוט. שלושה צלבים, ישו באמצע ושני הגנבים, הגנב הטוב והגנב הרע, ליד ישו. ואז אתה רואה את אותו אירוע משלוש נקודות ראות. כלומר, ברגע שאבל גנץ עושה את השלישייה, הוא יכול לעשות צבא, מסתער מהמסך השמאלי, דרך המסך האמצעי אל המסך הימני, ואתה רואה תמונה רחבה 300 מטר, והוא יכול לקחת שלוש תמונות שונות. באמצע הוא יכול לשים את הנשר הנפוליאוני, מהצד הוא יכול לראות את הלונג שוט על המלחמה כולה, בצד השני הוא יכול לראות פרט מתוך המלחמה, וזה מאפשר קולנוע, איך אני אגדיר, עצמאי, מופשט אפילו ברמה הנפלאה ביותר. אבל זה מציין את פריצתו של נפוליאון אל מחוץ לצורך.
יש לך רגע שיש לך גם קלוז-אפ של נפוליאון וגם קרב המוני בלונג שוט.
זה מדהים פשוט מה שהאיש הזה חשב. ואני אומר לעצמי, אמירה נורא, ככל שמלמדים אותנו יותר קולנוע, אנחנו נעשים יותר ויותר שמרנים. למה? כי הוא אומר, זה עשו, תראו כמה זה מוצלח, תראו כמה. ואז אתה פחות או יותר מתרגם את כל מה שלמדת, עושה מזה סינתזה וממשיך. אבל בימים ההם, כשהקולנוע היה בחיתוליו, כשעוד לא למדו קולנוע, שלא היה מרצה לקולנוע, שלא היה כלום, כל אחד היה יכול להמציא את הקולנוע מחדש, ומי שהמציא את זה עם הכי הרבה יצירתיות, זה אבל גנץ.
המילה ריבוי, או מושג ריבוי, הוא אחד המוטיבים המרכזיים בנפוליאון, כי זה המון שוטים, לפעמים המון סופרימפוזים, גם נכון. כשאתה רואה תמונה בתוך מעל נכון. תמונה, וגם יש לו איזה ספליט סקרין של, של תשעה מסכים קטנים בתוך, כאילו, כשאנחנו מדברים על המסך המרובע, כן, האחד,
כן.
אז אחד פתאום,
כאילו, המון,
וכשאני חושב על הטכניקות האלה, בזמן שאין לו עריכה דיגיטלית, שאין לו, יש לו מוביול, אפילו אין לו, לא יודע במה הם ערכו את זה, את הקולנוע אילם, מספריים, לא היה עדיין את המכשירים המפתחים, נכון? זאת אומרת,
מספריים, היה הרבה, עם סוד מה שנקרא סופרימפוז, היה מאוד נפוץ אז בקולנוע, אני חושב גם על,
יותר מאשר היום,
עוד סרט נפלא בשם הכסף, שנעשה בצרפת באותה תקופה, של הארוויה,
לרבייה,
שהוא גם משתמש ב,
קודש הזה. איך הם עבדו על הדברים האלה?
אז תראה, יש תשובות היסטוריה. והתשובות ההיסטוריות
זה רטורי, כן.
הוא עבד עם צוות מופלא של יהודים שעזבו את רוסיה בגלל הקומוניזם, והמולדת השנייה של כל הרוסים הייתה מאז ומעולם צרפת. הם באו לקולנוע הצרפתי, והוא זיהה את היצירתיות של האנשים האלה, ועבד איתם.
זאת אומרת, מהפכת ההייטק בישראל, אבל בצרפת של שנות
ה-20. אבל בצרפת של שנות ה-20. ואני חושב שהדבר הכי חשוב זה הלידרשיפ שהוא נתן להם. זאת אומרת, מוח קדחתני שאומר, אני רוצה את זה, תעשו לי את זה. לא אכפת לי איך, אבל תעשו לי את זה. כלומר, הרעיון שהוא מושך אותם קדימה לניסיוניות, בעיקר בשני תחומים. התחום האחד הוא עריכה. כשאתה חושב על העריכה, כולל סופר-אימפוזישן, אתה חושב על העריכה, אתה מכיר עלו את הסצנות הכי מפורסמות מתוך הסרט הזה. כשאתה חושב על העריכה בקרב כדורי השלג בבית הספר,
בהתחלה.
איך שזה ארוך, איך שזה ארוך, באיזה קצב, שנותן לך תחושה שאתה ילד שנלחם עם ילדים אחרים בתוך השלג. ולא רק העריכה, אלא גם הצילום. הוא שם את הצילום על כל מיני גופים שנמצאים כל הזמן בתנועה, ואתה משחזר נקודת ראות של ילד שהולכים לזרוק עליו כדור שלג, והוא עצמו הולך לזרוק כדור שלג. והיצירתיות הזאת, אני חושב כמה ימי צילום זה לקח לו רק לצלם את זה, ואחר כך לבנות את העריכה הכל כך מהירה, מסחררת, כן, של הקטע הזה. או תחשוב על הקטע שבו לומדים לשיר את המרסייז. עם הפרצופים, עם הפרצופים. זאת אומרת, כשאתה מסתכל על הקולנוע היום, הם לא מעיזים לעשות דברים כאלה. בין היתר בגלל שזה המון עבודה. עשינו אנלוגיה ברורה בין ז'אן דארק ובין הבמאי של הקארל תיאודור דרייר, וגם כאן זה מתבקש. נפוליאון הוא אבי התחושה שאומרת, אין מכשול שאתה לא יכול לעבור אותו. אין דבר, אין בעיה שאתה לא יכול לפתור אותה. אתה צריך להיות יצירתי בחשיבה שלך. ואם לנפוליאון יש ערך צבאי, ואני מעריך שיש לו ערך צבאי אדיר, כולנו לומדים את כל המהלכים הצבאיים של נפוליאון, זה היכולת שלו לקרוא את מפת הקרב יותר טוב מאחרים, להבין איפה החולשות שלו ואיפה היתרונות שלו, ולהילחם עם כל היתרונות ובלי החולשות. ואני חושב שזה בדיוק מה שמציג לעצמו אבל גם כשהוא עושה את הסרט. זאת אומרת, לי יש מחשבה ברורה איך אני רוצה להראות את נפוליאון, ואתם, האנשים שעובדים איתי, אל תגידו לי זה אי אפשר, אל תגידו לי אף אחד עוד לא עשה את זה בקולנוע, תפתרו לי את הבעיה. ואני חושב שסוג כזה של הנהגה קולנועית מביא לשיתוף פעולה אדיר. מה בעצם אדם שעובד איתך בסרט רוצה? הוא רוצה לסייע לך כך שבסופו של דבר התהילה תיפול עליו. זאת אומרת, עשינו דברים כאלה נפלאים, כאלה חדשניים, שאיש לא חשב עליהם קודם, וזה עובד. ולכן הוא קיבל שיתוף פעולה כל כך מושלם מכל מי שעבד איתו. ולכן, כשאתה מסתכל על הסרט היום, אתה אומר לעצמך, זה בעצם קטלוג של כל ההישגים של הקולנוע. אני לא רוצה להגיד עד לאותה נקודה, כי חלק מהדברים שאבל גנץ פיתח בסרט, חזרו אליהם ופיתחו אותם עוד יותר, אפילו בשנות ה-70 וה-80. צריך גם לציין משהו על התקופה שבה הסרט נעשה. זו תקופת דכדוך קיצונית בצרפת, אפשר להגיד גם באירופה כולה. צרפת לכאורה ניצחה את מלחמת העולם הראשונה, ניצחה את האויב ההיסטורי שלה, הגרמנים. בתקופה של ז'אן דארק, ההיסטוריה, היריב המושבע של צרפת, הייתה אנגליה, בריטניה. אבל מהמאה ה-18, היריב הקבוע שלה הוא גרמניה. והניצחון של צרפת על הגרמניה דומה מאוד לביטוי עוד ניצחון כזה ועבדנו, או למושג היווני ניצחון פירוס. המלחמה הקודמת הייתה מלחמה שבה גרמניה ניצחה. מלחמת פרוסיה צרפת 1870, גזלת שטחי מולדת, אלזס ולורן עברו לגרמניה, ולכן במלחמה הזאת, מלחמת העולם הראשונה, צרפת חייבת לנצח, והיא לא ניצחה. כלומר, היא ניצחה במחיר שאי אפשר לקרוא לזה ניצחון. המלחמה כולה הייתה על אדמת צרפת, היא לא הייתה על אדמת גרמניה בכלל. כמות הצרפתים שמתו במלחמה הזאת היא פשוט אדירה. המדינה יוצאת בדיכאון נורא. אז מה פלא שכדי לעורר את הגאווה הלאומית, חוזרים לצרפתי המצליח ביותר בתולדות ההיסטוריה.
היסטוריה מלחמתית.
מלחמתית, טוב, תשמע, הגיבורים שלנו הם תמיד גיבורים מלחמתיים. נפוליאון שהגיע בלא כלום, ממש בלא כלום, מקורסיקה, האזור הדפוק ביותר של צרפת, מצליח ביכולתו הצבאית, היכולתו הצבאית להשתלט על צרפת כולה, ועל המהפכה הצרפתית כולה. וברור שככל שהוא קונה לעצמו יותר כוח, יש לו גם יועצים פוליטיים, מה הוא מבין פוליטיקה, הוא לוחם. אבל הוא יודע לשמוע טוב ליועצים הפוליטיים שלו, ומקים אימפריה, אימפריה, בשיאה, היא שולטת על אירופה כולה, כמו אני יודע...
ועל מזרח התיכון.
כן, יותר מאלכסנדר הגדול. הוא בשיא המזרחיות שלו הגיע למצרים והגיע לארץ ישראל. יש גבעת נפוליאון ברמת גן. יש כמובן אקו.
יש את השיר של המילואים.
נכון. כלומר, נפוליאון הגיע עד כאן. והגיע, אם שוב נחשוב על האחי מזרחי, הוא הגיע למוסקווה, הוא כבש את מוסקווה, באיזה מחיר רק חייליו יודעים, אבל הוא הגיע עד שם, מהצד האחד ספרד, מהצד השני רוסיה, אירופה כולה שייכת לו, כולל איטליה, כולל גרמניה, כולל עצם כולם. ולכן הוא סמל הלאומיות הצרפתית במובן הכי גדול, ואתה צריך להשתמש בו כדי להחזיר לכאורה את האמון בתקופה שבה המערכות הפוליטיות מושחתות ברמה שאתה לא יכול לדמיין לך, בתקופה של משבר כלכלי, בתקופה קשה. והסרט הזה משיב כאילו את הכבוד הלאומי האבוד, ולכן אפשר לעשות סרט של 5 שעות ויותר, אפשר לעשות סרט שעולה מיליונים, אפשר לעשות סרט שירצו לממן אותו, ואבל גנץ עושה את הסרט אולי הכי מגלומני שנעשה בתולדות הקולנוע, כי מה שאתה, מה שאתה יוצא כשאתה רואה את הסרט הזה, זו תחושה ששום דבר לא יעצור את הבמאי הזה, שכל דבר שלא חלמת עליו הוא ילך קדימה.
נפוליאון נעשה בהערצה, הסרט של גנץ, כל כך גדולה לנפוליאון, הרי גם הסצנה שהזכרת של המרסייז, היא נבנית בעריכה קיצית עד שמגיעה לנפוליאון, זאת אומרת, זה כל מיני פרצופים פרצופים, אבל בסוף הכל מתנקז לתוך
חד
האיש הזה.
חד
ההערצה, ו... ואנחנו מדברים על שנות ה-20,
בוא נדבר על
כן, מוסוליני, היטלר, הכל שם בסביבה.
עזוב, בוא נדבר על 2013. מנהיג חזק לעם חזק. סיסמת הבחירות הכי מרכזית של הבחירות האחרונות שלנו. כשאתה נמצא במצוקה, אתה זקוק למנהיג חזק, זה לא יעזור. וכרגע יש סוג מסוים של מצוקה ישראלית, ולכן הצורך במנהיג חזק. והייתה מצוקה כזו בצרפת, תחשוב על זה. ב-1870 זה כישלון אדיר של הצבא, וב-1914 זה ניצחון. אבל כל העם הצרפתי מבין באיזה מחיר נקנה הניצחון הזה.
כן.
והוא יודע שהוא בשפל.
בגלל זה יש דדאיזם וסוריאליזם, ויש את כל החוסר האמון יותר בחברה כמו שהיא הייתה, כן.
נוציא את גנץ כיוצר קצת יותר מורכב. קודם כל, הוא יצר מאוד מעט סרטים בעידן האילם. בעצם אנחנו רואים על 3 סרטים גדולים, הראשון ביניהם, שווה אהוב עליי, זה נצא תוך כדי מלחמת העולם הראשונה, תוך כדי הקרבות. סרט שמוקיע את המלחמה...
תגיד את השם, אני לא ראיתי אותו.
אני מאשים.
אני מאשים.
אני מאשים.
יש אותו באוזן.
ספר, סרט עם שם מאוד סימבולי, ששולח אותנו גם לחץ צרפתי אחר, של משפט דרייפוס. ובאני מאשים, הגיבור שלו יוצא נגד צרפת. והגיבור מטיף... נגד היציאה לקרב בכלל, בשם תקומה צרפתית, ומגיע לסיבה. המצאה אמרנו על הסופרימפוזד. זה רגע של עצמה קולמית מדהימה, שהוא מגיע לצדי הקרב ומקים את המתים מקברם כדי למחות נגד ההנהגה הצרפתית. אז הוא עושה את הסרט הזה, ו10 שנים אחר כך פתאום מעלל את הצרפת, ואמרנו מנהיג חזק לעם חזק. הוא גם נחזור בחוד שלנו, יש הסיסמה השנייה, אולי יותר דומיננטית. בנט זה אח. יש לך נפוליאון זה אח. תראו איך מתעללים בבית ספר, והוא עדיין אוהב את כולם. תראו את הקשר שלו לחזור לצרפת דרך הסופה, דרך זה כדי להציל את העם הנלחם ולאחד אותו. אחד משלנו, זאת תסמת הבחירות.
אני לא יכול שלא לראות איך ילד כאפות נהפך.
כן, אבל הוא כאילו, הופך להיות גנרל, אבל גנרל ככה שאכפתי ואוהב. כלומר, יש הסרט דואג לסוג כזים שראות אותו אכפת לאנשים תוך כדי קרב המונים הרבה הרוגים.
מי שרצה לעשות סרט נפוליאון, דיברנו על עוד, דיברת על קופולה, אני רוצה לדבר על קובריק, שהוא רצה לעשות סרט נפוליאון שלא הצליח לו.
כל כך אבל.
הרי המגלומניות של אבל גנץ היא המגלומניות של נפוליאון, שהיא המגלומניות של קובריק, שלא יודע, דווקא מצטייר לי כבנם צנוע משום
מה. אבל בקולנוע הוא מגלומן. בקולנוע הוא האיש הכי מזכיר את אבל גנץ.
ואולי קובריק נתן לנו תמונת ראי של... אצל קובריק נפוליאון לא יוצא גיבור הירואי. לא יכול...
לא, ראינו כולנו את ברי לינדון, ולכן אנחנו יודעים בדיוק איך נפוליאון היה מצטייר. ראינו גם את התפוז המכני, ואנחנו מבינים איך הוא היה מצטייר.
התפוז המכני בעצם נסע במקום נפוליאון.
עכשיו, אני רוצה באמת להיכנס דרך נפוליאון גם לרעיון של קולנוע ספקטקל. שמתחבר גם לרעיון של מגלומניה וגם של במאים, כן? אם יש לנו היום כריסטופר נולן, פיטר ג'קסון, ספילברג, ג'יימס קמרון, השמות, טים ברטון אפילו, כן? במאים שרוצים לבוא ולעשות את הדבר הכי טוב והכי גדול, ו... כאילו זה באמת בימוי קולנוע, זה איכשהו תחרות של מי יש גדול יותר, ובאמת של להרים את עצמך למקום של באמת אלוהים, של מלך. זה הצד אחד. הצד השני, הבעתיות הזאת של הספקטקל, שמצד אחד הוא מאוד מרומם, ואנחנו רוצים את הסרטי הפתקות והחוויה העוצמתית הזאת, מצד שני יש בה איזה, תמיד יש איזשהו משהו, נגיד, לא יודע מה להגיד, חורק, משהו לא מוסרי, משהו בעייתי, משהו לא נעים, וגם משהו שטחי אולי.
תראה,
זרקתי הרבה דברים להעביר, סליחה.
תראה, בוא נתחיל עם העניין הזה שאנחנו זקוקים לספקטקל, משום שכולנו כצופי קולנוע, מישהו הרבה יותר חשוב ממני אמר את זה הרבה לפניי, אנחנו כצופי קולנוע חוזרים להיות ילדים. ולילדים יש צורך, אתה יודע, בסערות, בקרבות, באירועים ספקטקולריים. ילדים מאוד אוהבים אירועים ספקטקולריים. עכשיו, הספקטקל קיים בכל האומנויות האחרות. זה לא דבר שהקולנוע המציא. יש הצגות ספקטקולריות, כיוון שהזכרנו בדיון הקודם על ז'אן דארק, את עלובי החיים. הוא היה ספקטקל גם בתיאטרון, הוא לא ספקטקל רק בקולנוע. וספקטקלים נחוצים, אני חושב, כדי לעסוק בדרך כלל בהיסטוריה שלך. את ההיסטוריה אתה רואה כסוג מסוים של ספקטקל. תיבת נוח משייטת בזמן המבול, יציאת מצרים, 600 אלף איש עוזבים את מצרים, וקורא להם מה שקורה. אתה זוכר שחלק גדול מהספקטקלים הקולנועיים הם תנ"כים, או נצרות קדומה, או דברים כאלה. היחס שלנו להיסטוריה בדרך כלל עובר דרך ספקטקלים. אין שום דבר רע להגיד על ספקטקלים. מה גם שהאודיסאה היא ספקטקל, האיליאדה היא ספקטקל, ספר שמות הוא ספקטקל. לא רק שזה חלק לגיטימי מהקולנוע, בלי זה אין קולנוע. עכשיו, רוב הבלוקבסטרים הם ספקטקל.
אני זוכר גם שיעור שלנו באדריכלות וקולנוע, עם דוקטור צבי אפרת באוניברסיטה, הוא אמר, גודל כן קובע, באדריכלות ובקולנוע, שהרעיון של גודל הוא...
יש רק בעיה אחת. כל האמצעים שאתה מגייס לבניית ספקטקל, מתייקרים בקצב שאתה לא יכול לדמיין לעצמך. זאת אומרת, אם תיקח מונחים ריאליים של כמה שעלה הסרט של הבלגנס נפוליאון, אתה לא תגיע ל-30 מיליון דולר. אתה לא תגיע ל-30 מיליון דולר, במונחים של היום, עם כל האינפלציה והכל. היום סרטים מתחילים ב-200-250 מיליון דולר, אם אתה מדבר על קריסטופר נולן או על טים ברטון או על כל האנשים האלה. קמרון עובר את כל הגבולות.
כן, אבל קמרון...
לא, ברצינות, אני אומר בערך אבסולוטי. לכן הרעיון שאדם יצירתי שלא נמצא במעמד הקפיטליסטי הרגיל יעשה סרט ספקטקל, הולך ונעשה בלתי אפשרי יותר. בואו נגיד מה דרוש היום כדי לעשות סרט ספקטקולרי. תמיכה פיננסית של 30, 50, 100 מיליון דולר. התמיכה הזאת נמצאת בידי מוסדות קפיטליסטיים. קפיטליזם הוא שמרני. הוא רוצה לראות סרט קודם כדי להיות בטוח שתדע לעשות את הסרט הבא שלך. ולכן הוא נותן לאנשים, בדרך כלל לאנשים שהולכים על בטוח. עם כל הכבוד לפיטר ג'קסון, הוא הולך על בטוח. עם כל הכבוד לסטיבן ספילברג, הוא הולך על בטוח. הרעיון שאתה משנה את הסרטה תוך כדי הסרטה, ואתה חושב על רעיונות חדשים, ואתה ממציא ואתה מאלתר וכו', אי אפשר כשמאחוריך עומדים 250 מיליון דולר, ושהבנקאי שנתן לך את הכסף לעשות את הסרט, יצלצל לך. בשנייה שהוא ישמע דיווח על שטויות שאתה עושה באתר ההסרטה.
מישהו שמנסה לעשות את זה טרי גיליאם וככה הולך לו.
ותראה מה קורה לו.
תראה מה קורה לו. אבל אני רוצה להגיד לפחות.
שנייה. זאת אומרת, מבחינת יצירתיות, הסרטים הקודמים של כריסטופר נולן, אלה שהוא לא עשה בתקציבי ענק, יותר יצירתיים מאשר הסרטים שהוא עושה לאחר מכן. הסרטים שהוא עושה לאחר מכן הולכים בתלם בטוח. זה כבר הצליח בספיידרמן. זה כבר הצליח בבטמן, זה כבר הצליח ב... אני לא יודע מה. אז את ה-20% תוספת הוא יכול להכניס, אבל לא 100% תוספת. ולכן אני אומר עוד הפעם, ככל שהתקציבים לעשיית סרטי ספקטקל גדלים, אתה לא לוקח במאי מתחיל, אתה לא לוקח במאי צעיר, אתה לא לוקח במאי שהמוניטין שלו זה שהוא יודע גם לעשות סרטים לא מסחריים, ולכן התוצאה היא שבסך הכל ההתקדמות, ההתפתחות מסרט לסרט היא יחסית קטנה.
אבל נכון, יש דימוי שלך של מה שגם אמרת בעצמך, אליטיסטי, של מישהו שאוהב יותר קולנוע. אבל אני רואה שאתה כן אוהב קולנוע ספקטקל.
למה לא? זה מדהים.
ואתה כן חוזר לילדות וזה, אני הייתי שמח לשמוע קצת יותר איזה סוג של סרטים, כן, אתה יכול להגיד, זה אני אוהב, את הקולנוע הגדול הזה אני אוהב.
אז אני אוהב קולנוע שמשנה את התייחסותי לקולנוע מצד אחד ולמציאות מהצד השני. מכל הסרטים שהזכרת, אני לא מסתדר עם הרי פוטר. אני לא מסתדר עם פיטר ג'קסון, עם שר הטבעות. אני כן מסתדר עם כריסטופר נולן. לא תמיד, אבל בסרט כמו ההתחלה, אני אלך איתו עד הסוף. משום שאני אומר לעצמי, יש כאן חשיבה מקורית. יש כאן ביטוי של נרטיב מסוג אחר. ועצם העובדה שהוא יודע למכור את הנרטיב הזה דרך אמצעים שבעיניי פחות מוצאים חן, כן? אני לא חושב שדקפריו צריך להיות גיבור של הסרט, הייתי בוחר בשחקן יותר מעניין. אבל הוא עושה את הפשרות האלה כדי שהוא יוכל לבנות נרטיב מסוג חדש. אז זה אני מאוד אוהב. נרטיבים חדשים, מבע קולנועי קצת שונה. אבל שוב אני אומר, אני לא מוצא את זה בכמות כזאת קיצונית כמו אצל אבל גנץ, כי אבל גנץ יכול היה לסכן לקפיטליסטים סכום סביר, והיום הסכומים לא סבירים.
אם כי, ומה שאומרת קריסטופר נולן עשה את זה, כי הוא אמר, אם אתם רוצים שנעשה לכם עוד בטמן, תנו לי לעשות
גם משהו כזה. אתה רואה? פשרות, פשרות.
פשרות של האולפנים במקרה הזה.
בוודאי.
אבל יש גם, אני חושב, כלומר, הסרט הכי מצליח מסחרית 2012, הנוקמים, האולפנים שם אמרו, לקחו במאי, שבסוף הוא לא עשה את זה, אבל הסרט היה ידוע כאחד שלא עושה פשרות, שעושה נרטיבים ניסיוניים, ושנכשל. ולא נתנו לעשות את הנוקמים.
אז הנה הוכחה למה שאמרתי קודם.
כן, אבל בסוף הוא
עשה סרט קונבנציונלי, אבל כן אמרו עליו, אבל
שזה היה חלק גם מחזבה של אלה שבאמת מאוהבים את ג'וס וידון, שהוא בסופו של דבר, זה סרט יפה, זה סרט טוב, אבל הוא
לא מה שהוא יכול היה
להיות. כן, אחר כך שהוא עשה את הסרט הטוב הזה, הסרט הבא שהוא יעשה, ותנו לו
קופולה אומר, one for me, one for the studios. נכון. אבל
זה הדרך לחיות עם מצפונך.
אבל
שוב, תחשוב על זה, ברגע שאתה יודע שמאחוריך 200 מיליון דולר, אסור לך לפשל, אסור לך לפשל בתחום הפיננסי.
אחד הדברים המרתקים שה-70s אפשרו לכמה מהמאמרים המגלומנים ללכת באמת עם החזון שלהם עד הסוף, ואז קרסו כלכלית המון דברים, ואז מהשנות ה-80 כבר לא נותנים כל כך.
זה יראים יותר. זה פונקציה שאנחנו כולנו מדברים עליה, זה השתלטות הבנקאות, בעלי ההון, הקלאסיים. המנהלים של האולפנים היו יצירתיים לא פחות מאשר הבמאים שלהם. הם היו מוכנים לקחת סיכונים. כל זמן שזה לא יזעזע את הסירה שבתוכה הם נמצאים. בנקאים הרבה יותר זהירים. כולנו מכירים את זה, אם אתה זוג צעיר ואין לך כסף, לא תקבל משכנתה. אם יש לך כסף, כן תקבל משכנתה. הם זהירים.
שהסנדק של קופולה זה סרט עבור אולפנים.
כן, כן.
סרט לרמה שכיר.
אבל יצא לו טוב.
ובסרט מאוד יצירתי. כלומר, אתה עושה את ה לוקח את הרומן, נגיד, שגרתי במקרה הטוב הזה, ואתה אומר, איך אני יכול להפוך, איזה עוד דברים אני יכול להוסיף לו?
כי הם לא ידעו ממש מה הוא עושה, הוא איכשהו גם הצליח לעבוד.
לא, במקרה שלו זה הרבה יותר מורכב, היו לו מפיקים, מאוד יצירתיים.
פיטר
בארט. The Kid Stains,
כן, פיטר בארט.
בארט ועוד מישהו.
כן, לא.
לא, השני.
השני, כן.
אבן.
כן, רוברט אבנס.
רוברט אבנס, שעשה צ'יינה טאון.
עשה.
הילד נשאר בסרט.
כן.
לא, העובדה שהסרט הביוגרפי על רוברט אבנס נקרא הילד נשאר בסרט, מייחסים לו תכונות של ילד, ילד בירושו. הרבה יותר יצירתי, כשהוא מצייר הוא יצירתי, ילד. זה המזל של קופולה. בלי במאים מפיקים שהיו מוכנים לי. אני קראתי רעיון עם פיטר בארט, שאמר ברגע מסוים, קופולה נעצר, אמר, אין לי כסף. והוא הכריח אותו לביים סצנה רבת משתתפים, למרות שאין לו כסף. והוא אומר, תחרוג, תרגיז את האולפן, מפיק.
הצנה שיורים בג'יימס קאן.
נכון,
נכון. צנה מוגזמת.
זה בלתי אפשרי היום, כי הוליווד הולכת ונהפכת בצדק, עם המחיר של כל סרט הוא 200-250 מיליון דולר, אז בצדק היא נהפכת יותר לתאגידית, יותר לניהול בנקאי.
כשאתה חוגג את נפוליאון ובוחר בו כאחד הסרטים הטובים בכל הזמנים, אתה בעצם חוגג את היכולת של הקולנוע לבוא עם המון כסף, אבל לפרוץ גבולות.
להמציא את עצמו מחדש. ואם אתה שואל אותי מה הסרט שהיום עושה לי, זה כבר אמרתי, זה ההתחלה. כלומר, ברגע, לא ידעתי את הסיפור שאופר סיפר על כך שהוא התנה את עשיית הסרטים הקונבנציונליים בעשיית הסרט הזה. אבל זה רק מוכיח שבמה יצירתי יכול לנצח גם את השיטה. אם כי בעיניי בסופו של דבר האולפנים קיבלו את מה שהם רצו, גם בסרט ההתחלה.
לא, גם רצו, כן.
זה בטח היה איזשהו מסע ומתן.
הוא אמר, הם גם האמינו, קודם כל דקפלו זה משהו שנולן רצה אותו. נולן מביא שחקנים שלו, חוץ מדקפלו, אני חושב שכל השחקנים שלו עוברים מסרט לסרט. הוא גם רצה לעשות סרטי בטמן, זה לא שהוא לא רצה לעשות אותם.
כן, ברור, ברור.
אבל הוא הבין שיש לו כוח.
אבל היה פה, היה פה גם בארץ העורך של איירון מן, של איירון מן, כן. והוא אמר שהם היו מאוד מרוצים מאיירון מן הראשון שהם עבדו, ואז האולפנים ממש מהר אמרו, אתם חייבים לעשות איירון מן 2 והכי מהר שאפשר. והוא אמר, התסריט לא היה מוכן, כל הקונספט עוד לא היה מוכן, אבל אנחנו היינו חייבים לצאת ולצלם את זה כי האולפן רצה. והוא אמר שהם בעצמם לא כל כך מרוצים מהתוצאה, אבל בסופו של דבר עשו אותו כי מרוול היו בדרך למכור את עצמם לדיסני, והם היו חייבים להעלות את ההכנסות כדי שהחברה שלהם תעלה יותר.
אז בוא תחשוב על אלטרנטיבה הפקתית שיחזיר אותנו בחזרה לנפוליאון. הוא לא קשור עם שום אולפן גדול. הוא לא עושה שום הצלחה שבגללה האולפנים אומרים תמשיך לעשות את ההצלחה.
נפוליאון 2.
בדיוק.
חושב שחנן נפוליאון 2.
הוא עובד במצב שבו האולפנים כולם התמוטטו. ומצד שני, יש המון צרפתים שאומרים, אנחנו רוצים סרט לאומני, סרט שיחזיר את האמון ביכולת הצרפתית לנצח מלחמות. על זה אנחנו מוכנים לתת כסף. כמו ששלדון אדלסון נותן כסף לעיתון כמו ישראל היום. יש לו מטרה שלא קשורה בהצלחה הפיננסית של העיתון הזה, אלא מטרה הרבה יותר גדולה בעיניו, כן, לסייע לפוליטיקאים מסוימים, זאת אותו הדבר שם, הצורך לעשות סרט על גדולתה של צרפת וגדולתו של מנהיג. וכל פעם שהוא נתקע, הוא יכול לקבל כסף נוסף. אף אחד לא שואל אותו אם זה יהיה הצלחה או כישלון, וזה לא הסיבה שבגללה מממנים את הסרט. ובמסגרת כזאת, ובהתחשב בזה שריאלית, בכסף של היום, זה עלה 30 מיליון ולא 200 מיליון, זה יכול לעבור.
מצד שני, כבר בסרט הבא שלו, הוא עזב בגלל שהוא חרג מהתקציב.
בדיוק. הבעיה הזאת תעמוד לפתחו מיד. מה גם שנפוליאון לא עשה את המספרים של אבטאר. שום פנים באופן.
אני מאמין שברגע שאתה עושה סרט כמו נפוליאון עם החופש הזה והצ'ק הריק הזה, צ'ק שתחתום ותוציא כמה כסף שאתה רוצה, איך אתה יכול לעשות סרט אחר כך? אתה לא יכול לעבוד יותר, לחזור לעשות משהו שהוא עם פשרות ועם...
עוד פעם, מה שקורה זה שבמסגרת, אני חוזר על עצמי, שבמסגרת שבה אין שלטון תאגידי, שאנשים משקיעים בסרט כי הם אוהבים את הרעיון שמאחורה, והם לא שואלים אם הסרט ירוויח או לא. במקרה כזה גם איש בלתי צפוי, הנקודה המרכזית לגבי אבל גנז שהוא בלתי צפוי, אתה לא יודע מה תקבל, משום שהוא יאלתר תוך כדי צילומים, אין לך שליטה עליו, יכול לעבוד, בעוד שבהוליווד התאגידית זה נעשה קשה יותר ויותר.
בוא נחזור לרעיון יותר של תוכן של סרט גדול וסרט ספקטקל. אתה אומר...
מילת המפתח היא ילדות. אני אסביר. ברור שהספר הארי פוטר קשור בילדות. הוא היה הצלחה מולית מדהימה בקרב ילדי. אם אתה לא תתנגד לי, אני אומר שגם שר הטבעות,
כן,
קשור בילדות. ילדות, אנחנו קוראים את שר הטבעות כדי לחזור לילדות שלנו. זה ספר שנכתב לילד שבתוכי. אז ברור שהמושג ילדות הוא קיצוני כאן. תחשוב על המושג קומיקס. עם כל הכבוד, אנשים בגילי כמעט ולא קוראים קומיקס, חוץ מאלן רנה. מי עוד קורא קומיקס? קומיקס בדרך כלל נתפס כצריכה של אנשים צעירים מאוד. אני לא רוצה להגיד ילדים, אבל ילדים ובני נוער. הם הקהל של הקומיקס. ולכן שים לב איזה אחוז של הסרטים שאתה מדבר עליהם מבוססים על קומיקס.
גם פשוט מחוז הפנטזיה נחשב למחוז יותר של ילד שיכול עדיין לפנטז. וזה שמבוגרים יכולים לעשות.
תחשוב, כל הספיידרים, כל האיירונים, כל
הסופרמנים, באטמנים.
העולם של הזה. אני מוכן להרחיב ולהגיד שאפילו סדרה כמו אינדיאנה ג'ונס היא סדרה בסופו של דבר של קומיקס. גם אם בבסיס הוא לא היה קומיקס, אני לא יודע. זה הדבר, אבטאר, פנטזיה, הרפתקה. כשניתחו את אבטאר עם כל הקשר לצורך בשמירה על האקולוגיה ועל איכות הסביבה וכולי, כולם ציינו שהסיפור דומה מאוד לסיפורים שילדים אוהבים לקרוא. הטענה הבסיסית היא שבקולנוע אנחנו אוהבים להיפגש עם עצמנו כילדים. לחזור לחוויה הילדותית. כי מה שיפה בחוויה הילדותית זה שהיא שלמה. אתה לא שואל שאלות, היא שלמה לך. ואני חושב שהסרטים המצליחים ביותר הם אלה שמעניקים לנו הוויה שלמה. הפשטנות הזאת שמייחסים לסופרמן וכאלה, היא חלק מהקריאה של ילד. אתה רוצה שזה יהיה פשוט. זה גם פשוט, סליחה באודיסאה, ואפילו בספר שמות, יש רעים. שמרביצים, שגורמים לעם ישראל צרות צרורות, ואז אתה יוצא נגד הרעים, ואנחנו הטובים, ופשטני נורא, אבל זה ספקטקל.
אבל יש גם את הצד של הגבורה, שהוא מאוד מחובר גם לספקטקל הזה.
נכון, משום שאנחנו כולנו יודעים שבעולם גברי, תכונות גבריות הן אלה שקובעות, והתכונה הגברית היא היכולת להילחם, היכולת להשיג הישגים פיזיים. ולכן זה תמיד מתורגם להישגים פיזיים. תראה, להיות ארכיאולוג זה בין היתר להיות בעל יכולת לנתח ממצאים. זה לא הדבר שהופך את אינדיאנה ג'ונס לגיבור.
הוא דוקטור ג'ונס.
אינדיאנה ג'ונס הוא ארכיאולוג מאוד מאוד גרוע. באופן עקבי הוא הורס תגליות היסטוריות, מזדר אותם בצד.
זה נכון, ושוב, במידה רבה מאוד אפשר לומר שנפוליאון הוא ההפך מזה. הוא לא חוזר לפנטזיות של ילדות, הוא מתאר אירוע היסטורי די בנאמנות. אני חוזר, די בנאמנות. הרעיון שהילד מצטיין בקרב כדורי שלג יהפוך אותו איש הלחימה הגדול ביותר בהיסטוריה. מי שרוצה יכול לקבל את זה כדבר מובן מאליו. הוא מבוסס על עובדות, הוא שייך להיסטוריה, ולכן אני חושב שהוא לא סרט ילדים, הוא יועד למבוגרים. וכמות הסרטים שילדים לא הולכים אליהם ושהופכים להיות לבסט-סלרים הוא יחסית מצומצם.
זאת אומרת, אבל העניין של ה... רוממות של ה... באמת,
של הגיבור.
וגם של הגודל, של סרט שאתה הולך ורואה, כי אני חושב שמעבר לעניין של הילדות, יש את מה שאמרת, העניין של הגודל, העניין של התחושה הזאת שאתה רואה משהו שהוא באמת גדול ממך, שאפשר לקרוא לזה הנעלה, כן, כן הסובליים, כאילו, אולי זה לא בדיוק המילה המתאימה, אני לא בטוח שזאת המילה.
תחשוב על זה, יש לנו דוגמה של ספקטקל שנקרא גנדי, שוודאי לא מיועד לילדים. מיועד אך ורק לאנשים מבוגרים. וכרזת הפרסומת של גנדי הייתה מספר הניצבים הגדול ביותר בהיסטוריה. נכון, אתה יכול להשיג הודים שילכו בשיירות במחיר של גרושים. אז הנקודה היא שסרט שלא מיועד לילדים לא מרוויח מיליארד דולר. כן? גנדי עשה לא רע בקופות. אבל לא ברמה.
לא, אבל מעבר לאספקט הכלכלי, זאת אומרת, יש משהו בספקטקולריות עצמה שנורא מאפנטת אותנו ומושכת אותנו.
על זה הקולנוע מתבסס. קולנוע...
אפשר להגיד גם, יש טענות ששינדלר, רשימת שינדלר היא ספקטקול של השואה.
נכון. כל אחד יכתוב את הביקורת שנכונה לגביו, אבל אני מסכים עם ביקורת כזאת.
ואז השאלה אם אין בספקטקולריות מראש, כמו, כן, אפוקליפס עכשיו, או כן, סרטי המלחמה הגדולים, גם אם זה פנטזיה וגם אם זה לא פנטזיה, שיש בהם איזשהו אספקט של ללכת אחרי איזושהי חוויה, לא, זה טיפשי להגיד פשיסטי, זה מיידי מדי.
יש אבל... מבקר סרטים ישראלי שקורא לכל סרט כזה פשיסט.
שניצר.
אבל אנחנו לא נדבר בדיוק. על הדרך שבה אנחנו צורכים.
אבל כן יש מורכבות מסוימת שהיא מעניינת.
בוודאי. יש ספקטקלים רבים שיש בהם מורכבות. צר לי לחשוב שכאלה הם בעצם כל הסרטים של סטנלי קובריק. הם כולם ספקטקלים. ויש בהם מידה קיצונית של מורכבות. גם אם זה 2001, גם אם זה תפוז מכני. זה סרטים שקנה המידה שלהם הוא ענקי.
וגם אפוקליפסה עכשיו.
ואפוקליפסה
עכשיו. שאני מקווה מאוד שילדים לא רואים אותו.
אני בטוח שהם לא מסתדרים.
אני רואה את זה כסרט מאוד אנטי מלחמתי, בטח בגרסה המלאה שיצא לפני כמה שנים. מצד שני, יש את מאמר של בודריאר, שהוא לא בן אדם... נטול אינטליגנציה שרואה בזה סרט שהוא עלה למלחמה ול...
תשמע, יש את הסרט ג'ארהד של... סם מנדס, שהם רואים את האפוקליפסה עכשיו לפני שיוצאים להילחם בעיראק, והם רואים את זה כסרט פרו-מלחמתי, שמעודד אותם לצאת למורל, כן, מעלה להם את המורל
לחרה. אני חושב שמהסצנות שנוספו קשה לראות את זה ככה, אבל
אני יכול להבין אנשים שרואים את זה.
אבל כבר אני... אנשים שגם קראו את הספר, הסרט הזה אומר דברים מאוד קשים על הטבע של האדם ובכלל. במסווה סרט שהוא ספקטקל, גם זה סרט שכל...
אם השאלה שלך זה אם אפשר לעשות ספקטקלים למבוגרים ולא לילדים, ואם השאלה שלך אם אפשר לעשות ספקטקלים שיש בהם מימד של מורכבות, רגשית, אם תרצה אידיאולוגית, התשובה היא בטח כן. היא בטח כן. אבל סרטים כאלה נדירים.
ולרוב המשיכה לספקטקל היא משיכה כמו למנהיג גדול, נראה לי, כמו לאיזה ללכת אחרי העדר. אני נמשך לספקטקל יאיר לפיד, אני נמשך לספקטקל ביבי נתניהו.
שגם זה ילדותי. אני מגדיר את המשיכה הזאת כילדותי.
כן, כן, בדיוק. זה מה שרציתי, שם החיבור שחיבר.
לפעמים יש... דוגמה אקטואלית זה לינקון, שהוא אתה נמשך למנהיג שפילברג, שבאמת במאי ספקטקלים ובמאי שיש לו משהו קשר לילדים מאוד חזק בסרטים שלו, ומנהיג שאתה נמשך על כמונהיג גדול, ואתה רואה סרט, והסרט מתחש ב-1865, אבל הוא אומר לנו מה דילמות המסורת שלנו עכשיו, והוא אומר את זה בצורה שאני חושב שלעיתים לא פשוטה ומורכבת.
כן.
הוא מכניס לנו את זה.
אתה מצפה מבמאי כמו שפילברג לעשות את זה, כי הוא הכניס לנו באבי אבינו בסרט שנקרא מינכן.
אגב, עם אותו תסריטאי.
בדיוק, שלא כל כך דיבר על העבר, אלא דיבר על ההווה והעתיד. וכיוון שהתסריטאי הזה, כמו שאתה יודע, הוא גם יהודי, והוא גם יהודי שיש לו קשר עמוק מאוד עם ישראל, אתה מבין שהוא דיבר עלינו במינכן, על עכשיו.
גם בלינקון יש לו רמיזות לגבי ישראל ופלסטינאים ברמה שיכולה להרגיז כמה אנשים.
רמיזות לישראל אי אפשר לעשות היום סרטים בלי רמיזות לישראל, כי ישראל היא הגורם הכי דומיננטי בעולם. היא יכולה לגרור את האנושות לסופה, משום שיש לנו, סליחה, אתה יודע, ארסנל של פצצות מתוחכמות. ובהנהגה כזו או אחרת, מישהו יכול או לא יכול להשתמש בהם. מה שאולי מסביר לי, למה נעשה חזרה לאחור, למה באמור, באהבה, הוא קורא את העיתון על נתניהו וישראל.
כן, אנחנו, אתה שישראל מוזכרת ב3 או ב4 מסרטים שעומדים לאוסקר עכשיו.
לא, אי אפשר להתעלם מישראל. זאת אומרת, אנחנו רואים את ישראל מנקודת המבט שלנו, אבל מנקודת המבט של העולם היא מדינה שחלילה, חלילה, חלילה יכולה לגרור את העולם למקומות שהעולם לא רוצה להיות בהם. כשמדובר בוודי אלן או בקושניר, התסריטאי של לינקולן, המעורבות האישית שלהם היא הרבה יותר חזקה.
ולמה, היה לנו מעט במאים, נראה לי, ששאפו לגרנדיוזיות הזאת. אני לא יודע.
בישראל?
כן.
הכי הכי קרוב היה מבצע אנטבה.
מבצע אנטבה, ויכול להיות שמישהו כמו סידר היה רוצה אולי להיות שם.
אני בזמנו שוחחתי עם סידר על סרטו הבא, וזה לא היה בכיוון הזה, אז אני פשוט לא יכול להביא מידע ש...
כן. אבל יש משהו שאנחנו מחפשים גם בסרטים של שנות ה-50, כמו גבעה 24, הרעיון של, כן, הסרט הציוני הגדול, זה כמו הסרט הצרפתי הגדול שיבוא וירומם אותנו ויגרום לנו לגייס את כולנו מתחת לסרט האחד הזה או לדימוי האחד הזה.
אז זה לא חייב להיות ספקטקל, זה יכול להיות ספקטקל, לא חייב. אני חושב שהמקום שבו סידר הכי התקרב לזה, זה לא הראשון שלו, לא השני שלו, אלא הבופור, שניסה לסמן איזו אמירה מסוימת כלפי החברה הישראלית ברגע מסוים. אבל...
אבל לא, היה חסר לו מימד הספקטקולר.
בוודאי, אין שם שום מימד ספקטקולר.
לא יכול להיות תקציבים של קולנוע ישראלי. אלא אם כן תעשה סרט שתחשוב שלא הצלחה בינלאומית אדירה.
נכון.
לא יודע, הסרט של ארי פולמן הבא, שהפקה בינלאומית עם הדאב, אני לא חושב שזה ספקטקל, כי זה לא סוג החומר.
כי זה ארי פולמן.
אבל זה יכול להיות, להביא לו קהל שיאפשר לו לעשות דברים כאלה.
אני לא חושב שזה כרגע בראש מעייניו כן. של במאי קולנועי איזשהו. זה כן היה בראש מעייניו של מנחם גולן, זה ברור.
שיצר גרסות משלו לספקטקלים, כן. כלומר.
קטנים, אבל בנוסח הספקטקולר.
וגם בארצות הברית, כלומר, עושה סרטים שהם קרובים לז'אנר הזה באמצעים.
אני כן יכול לראות במאים מהדור החדש יותר, כמו דני לרנר או קשלס פפושדו, שהיו רוצים אולי להגיע לשם.
הם עוד לא שם.
הם עוד לא שם, אבל אני חושב שהאקשן של קירות יכל לעבוד אותי גם בספקטקל. כלומר, הוא... אני רואה, נגיד, נחזור את סצנת כדורי השלג בנפוליאון, עם מעיניים מזכירה עם מודו ג'יימס קמרון במובן אחד. היא מתוסרטת מאוד טוב. יש תסרוט אקשן טוב מאוד. ואני מרגיש שדן לרנר יכול, למרות שיש עם כל בעיות שיש לחיים קירות, אני חושב שהם חלק מהקמפיות של הסרט אולי. דנר יכול לעשות את זה בסטנדרט הרבה יותר גדול אם אין לו את התקציב ואת האפשרות. למרות שגם משהו מצליח לעשות באמצעים מאוד מצומצמים, זה לא על יצוגו.
אז נפוליאון, למה לא למעשה מטרופוליס או משהו כזה? בעצם כי אתה רואה את הקיצוניות הזאת של ההמצאה, האם אתה רואה גם מעבר לזה איזושהי מורכבות מעניינת לדבר עליה? אנחנו דיברנו על פרסונה, על 8.5 ומצאנו מלא עומקים.
התשובה שלי לא. אני במקרה הזה בוחר באחד הקריטריונים הכי חשובים לי. סרט שמקדם את המבע הקולנועי. והסרט הזה, מה זה מקדם את המבע הקולנועי? אז העובדה שהוא יחסית פשטני, פשוט, והוא לא מחפש להגיע לעומקים של נפש. אין שום שאלה שנשאלת לגבי הדרך שבחר בנפוליאון. האם הדרך להביא את הישגי הדמוקרטיה, למשל, היא להרוג אנשים בעיראק ולהפוך אותם לדמוקרטיים? השאלה הזאת לא נשאלת, כמו שבוש בטח לא שאל אותה. הרעיון של נפוליאון בכוח להעביר את הערכים של המהפכה הצרפתית לאנשים שבשלב הזה לא רוצים באידיאולוגיה הזאת, שאלה כבדה, שאלה חשובה, שאלה שצריך לשאול אותה. היא לא נשאלת, היא בכלל לא נשאלת, שום דיון אידיאולוגי לא נשאל. יש, זה עיון בדמות של המנהיג, זה עיון בדמות של הגיבור. זה שאלה, שואל את השאלה מה האלמנטים שעושים אדם למנהיג. ולכן הוא שואל בדיוק את אותה שאלה ששואל הומרוס, גם באיליאדה וגם באודיסאה. ואין שום ניסיון העמקה. או ניסיון של מורכבות, נקרא לזה אינטלקטואלית או מוסרית וערכית. אבל אני מאמין שאנשים שתורמים לגיבושו של מבע חשובים לא פחות מאנשים שהיצירות שלהם הן יצירות מורכבות עם תרצה אידיאולוגית או ערכית. ולכן במפה שלי, אם יהיה יותר קל להבין את זה, יש מקום גם לרמברנט וגם לפיקאסו. כאשר פיקאסו כולל גם מורכבויות אידיאולוגיות. אבל הוא משנה את המבע באופן כל כך קיצוני, בתולדות הציור שמגיע לו להיות בפנים.
וזה לא מפתה אותך לקרוא לנפוליון תרגיל קולנועי חסר, לא
ממש
יודע.
ממש לא.
סרק.
ממש לא, משום שאני לא חושב שהוא תרגיל קולנועי. הוא אמירה על יכולותיו של הקולנוע, וככזה הוא מרתק אותי כמו סרט שיעסוק במורכבויות של בחירה ערכית בסיטואציה קשה. יש מקום לאלה ויש מקום.
ולותי לשאלה שאני, בסרט שאני לא הייתי מסוגל לכלול ברשימה כזאת, אבל אולי יש לו מקום, הולדת אומה. או נעשה דבר יותר קל, אי סובלנות.
אז בוא נחזור דווקא לשאלה הקשה. אני הייתי כולל את הולדת אומה. זאת אומרת, אני מבין את הבעייתיות האידיאולוגית שלו, אבל כיוון שאתה נמצא איתי לעיתים קרובות בכיתה, אתה רואה את, שומע את מה שאני אומר על ריכרד וגנר. זאת אומרת, אני לא אסבול אותו כחבר, אני לא אסבול אותו כאדם קרוב אליי, אבל אני לא יכול שלא להעריך את היכולת המוזיקלית שלו.
שגם נוכחת בולדת אומה, אבל היכולת כאן של ריכרד וגנר, אני יכול להתייחס אליה כי אין מילים, או אני לא מבין את המילים שכשיש מילים. הולדת אומה זה קיצוני וזה בפנים שלי.
אבל גם נפוליאון הוא בעייתי אידיאולוגית.
נפוליאון הוא בעייתי אידיאולוגית, וגם קייטלין ביגלו שכן עושה קצת שאלות בסרט שלה עכשיו בעייתית אידיאולוגית. הולדת אומה זה כבר מעבר לבעייתי. זה לא שגיד שהוא עושה את זה בקלות, בקלות דעת, כמו נפוליאון, או שלא בצורה מספיק
מעמיקה.
הוא באמת מסית ומעליב, קצת מעליב.
מסכים לחלוטין, בכל זאת במקרה
הזה. ומרעיב.
במקרה הזה, אם השאלה היא אישית כלפיי, אני אעדיף את התרומה שלו למבע קולנועי על פני דעותיו, שאני כדי לישון בשקט אומר שהוא החליף אותם כמה פעמים. תראה, אתה מעלה כאן נושא אידיאולוגי, אבל אתה תשים לב שהסרטים האלה לא מופיעים ברשימה שלי. אני רוצה לציין שלושה. אחד זה הולדת אומה, השני זה ניצחון הרצון של הנרי ריפנשטיין, שהסיבה המרכזית שאני לא מעלה אותו לעשירייה שלי זה לא שהוא בעל אידיאולוגיה שאני לא מסכים איתה, אלא שמבחינה קולנועית הוא חקיין. כן. הוא ממשיך את אייזנשטיין. הוא לא
אייזנשטיין לא נמצא כאן.
וגם אייזנשטיין. אני חשבתי בעיקר על אוקטובר. אם הייתי יכול להעלות לרשימה שלי סרט כמו אוקטובר, התשובה היא שלילית. אני לא יכול. אני יודע היום יותר מדי על הרקע של היצירות של אייזנשטיין, מכדי שאני אכניס אותו לרשימה שלי. אבל זה מקרים קיצוניים. הולדת אומה בוודאי גרם לי היסוסים רבים. זאת אומרת, אם כן להכניס אותו, לא להכניס אותו. בסופו של דבר פתרתי את הבעיה בזה שהוא לא נכנס. אבל הוא יכל הרבה מאוד להיכנס. לא אייזנשטיין ולא לני ריפנשטיין.
אמרתי, לני ריפנשטיין זה קצת כבר הפוך, כי מאוד מעלים אותה. התרעתי משפטיו שאם לני ריפנשטיין לא היה נאצית, היינו מחמת הרבה יותר, ואני חושב אם, אבל אם היא לא הייתה נאצית, לא היינו
רואים את הסרט?
לא היינו רואים את הסרט, גם היינו שומעים, לא, היינו שומעים עליה הרבה פחות. כי היא לא, היא במי גדולה, אבל היא יש עוד במים גדולים שפעלו לצדה
נכון,
יותר,
נכון.
והיא תזכר עולם בתור במאית שעשה סרטים עם היטלר.
נכון.
ואני אגיד שאני לפתור אותו בתור במאית שעשה סרטים בסטלין, זה רבון.
נכון, אבל מצד שני, ברשימת הפרוז והקונז, הבעד והנגד, זה מעורר בעיה כלשהי. זאת אומרת, נוח לי יותר עם אבל גנץ ועם קארל תיאודור טרייבר.
וגם אבל גנץ, ההישגים של אייזנשטיין משוכללים בסרט שלו.
נכון.
וגם התגלגל הוא עשה לפני אייזנשטיין, וגם הוא מכיל כל עריכה שמדלים את אייזנשטיין, אסוציאטיבית, וזה נמצא אצל אבל גנץ קודם.
נכון.
טוב, אז סיימנו. תודה רבה, ו
סיימנו את העונה.
העונה של הסרט הסרטים הטובים. תודה למי שהקשיב גם לסרטים האלמים.
תודה לכם על ההזדמנות שנתתם לי להתבטא. וכמו שאומרים, נתראה בהקרנת הקולנוע הבאה.
כן.